ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מסוף יוד גימל עמוד א'. אנחנו פותחים עם התייחסות למקור תנאי שהיה לנו לקראת סוף השיעור הקודם, וכרגיל במצבים כאלו טוב שאדם מונח בסוגיה על ידי כך שהוא למד את השיעור הדף הקודם, ובפרט הסוף של השיעור שהקלטנו דף יוד ב'. יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית שלמעלה כמה שורות, ושם דיברנו על מי שהיה לו חבילי טיוטה, זה מין קטנית של טבל, והוא צריך, ככה כתוב שם, הרי זה קוטש, הוא מחשב כמה זרע יש בהן, הוא מפריש על הזרע ואין הוא מפריש על העץ. הסברנו את זה כמובן בשיעור הקודם, אבל אנחנו רוצים להתמקד בתוספת כאן שהרי זה קוטש, כלומר אותו שצריך להפריש, ואנחנו הסברנו בסוף שיעור הקודם שמדובר פה בלוי שקדם לקחת את מעשר ראשון לפני שבעל הבית היה באמת חייב להפריש. זה נקרא מעשר ראשון שהקדימו בשיבלים, והלוי הזה עכשיו כדי לתת מעשר, תרומת מעשר, זה העשירית מן המעשר ראשון שהוא קיבל, הוא צריך לתת לכהן, והוא לא נותן גבעולים עם התרמילים של הקטנית כמו שהוא, כמו שהוא בחבילות שהוא קיבל או לקח ליתר דיוק, אלא הוא צריך להמשיך בתהליך הייצור על ידי קטישה, והוא נותן לכהן דבר שהוא נקרא לזה מתקדם בתהליך הייצור. אז השאלה היא למה אם הוא קיבל חבילות של טילטן, דהיינו לפני הקטישה, למה הוא עכשיו צריך לכתוש כדי לתת לכהן? זו שאלת הגמרא. קוטש, למה לי? אנחנו מתחילים את הטקסט עצמו, אתם רואים, שבע שורות מסוף העמוד. קוטש, למה לי? למה לי? למה שהלוי הזה שהקדימו בשיבלים לא יגיד לכהן שצריך לקבל את התרומת מעשר? כי איך ידיעו לי, אחי יבנה לך, כמו שנתנו לי, כך אני אתן לך. רשי, שלוש שורות מהסוף, קוטש למה לי, אי בבן לוי מוקמינה לה, כמו שהסברנו מקודם, למה מוטל עליו לעשותו דגן? דגן הוא אחרי שאתה מפריד את העץ מן החלק האכיל למעלה בצמח הזה. אי אמרת בשמה בישראל קאי ואסורייתא טבלה שפיר תנא קוטש. אם היה מדובר בתהליך הרגיל שהישראל הוא מפריש את ההפרשות, התרומות ואחר כך המעשרות, וזה שהוא קשר אותם בחבילות הוא גורם לכך שהוא טבל, אז תנא קוטש, שפיר תנא קוטש, המילה קוטש במקום, דכתיב דגנך. המילה דגנך הוא, כפי שאמרנו מקודם, הוא בתהליך מתקדם ביצירת התבואה שעתיד יהיה קמח ויפה מזה מאפים, כידוע המצב שהתורה מחייבת שנקרא דגנך, זה המצב הזה אחרי שהתבואה נידוש או כאן קוטש, דכתיב ודרבנן, וכאן אנחנו מדברים על הפרשה מדבר שלא חייב מדורייתא, הוא חייב מדרבנן. דומיה דורייתא תיקון, הם תיקנו את שאר ההפרשות שהם מדרבנן כמו שהתורה מצפה, דהיינו להפריש מדגן, דהיינו אחרי קטישה. אבל לא, לא כך הם הדברים. אנחנו הסברנו שמדובר פה בבן ליבי שקדימו בשיבלים. אז למה הוא לא יכול לטעון כמו שהגמרא אמרה? אמר רבה, הגמרא ממשיכה בתשובה. כנסה, לשון כנס. איזו כנס? ורשי מסביר שתי שורות מהסוף, מאז שקדים וגרם להרים לעבור על דברי תורה. שמה זה, איזו, מה קרה פה? מה זה לעבור על דברי תורה? שהמשנה סדר המעשרות. כלומר, הסדר הוא תרומה, אחר כך מעשר ראשון, אחר כך מעשר שני או מעשר עני. והוא, הלוי הזה, הפך את הסדר. הוא עובר בלאו, יש לא תעשה, מלידך ודימך לא תאחר. דרכי כמר, הפירוש של הפסוק שקראנו, לא תאחר תרומה להקדים לה מעשר, להקדים את המעשר לתרומה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה עברת על האיסור הזה לשנות את הסדר, אז תשלם בכך שאתה הלוי תכתוש אותו, ואתה לא יכול לטעון כמו שאני קיבלתי, אני נותן לך. תניה נמי הכי, ממשיך הגמרא. הגמרא מביאה סיוע לתשובת רבה. בן לוי שנתנו לו שיבלים במעשרותיו, עושה מהן, עושה אותן גורן, ענבים, עושה אותן יין, זיתים, עושה אותן שמן, ומפריש עליהם אחרי שהוא יוצר את היצירות האלו, את התוצר הזה, מפריש להם תרועת מעשר ונותנן לכהן. אז מה אנחנו רואים? שבן לוי שלקח המעשר שלו לפני לפני שהיה טבל, לפני הגמר מלאכה, אז הוא צריך להמשיך את הייצור כדי שייתן לכהן את התרומת מעשר. ויש כאן עוד אינפורמציה שהגמרא תתייחס אליו בעוד כמה שורות. כתוב פה בברייתא שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא מן הגורן ומן היקף, שרשי כותב שורה ראשונה פה בעמוד ב', שנגמר כולה. כלומר, התהליך, הוא בגמר התהליך, תכתיב דגן, תירוש ויצר. תירוש זה יין, יצר זה שמן. וכאן ראינו שהלוי לקח אותם בעודם בענבים, עודם זיתים. אז כמו שהתרומה גדולה ניטלת מן הגורן, מן היקב, יקב זה הבור שבו זורם המיץ ענבים, כלומר היין בתוכו, כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב. עכשיו הלוי צריך להפריש את התרומת מעשר, וזה מה שראינו, הוא נותן לו דגן ולא שיבלים, ונותן לו יין ולא ענבים. בעמוד א' יש לנו חץ מצד הגמרא, ומכוון אותנו חזרה לאותו מקור שהתייחסנו בפתיחת השיעור. כתוב שם, הרי זה קוטש ומחשב כמה זרע. הגמרא שואלת, מחשב? זה מחשב, הוא מה שאנחנו אומרים, הוא בערך, הוא עומד, עם א' עומד, זה בערך. המדידה הבאה היא, אם אנחנו מדברים על תרומת מעשר, כמו שמעשר הוא במדידה, הוא לא בערך, הוא 10%, תרומת מעשר גם כן הוא במדידה. מה זה מחשב? הוא לא המילה המתאימה כשמדובר בתרומת מעשר. רשי מרחיב על זה ואנחנו נלמד אותו ביחד. רשי שורה שנייה, מחשב, המדידה הבאה בשלמה היא בישראל מוקמתלה ובתרומה גדולה. אם היינו מדברים על ההפרשה הידועה מצד הבעל הבית הישראל שנותן לכהן, זה נקרא תרומה גדולה, היא קלמת עם מחשב. המילה מחשב דווקא מתאים, זה ניתנת באומת שהתרומה, שתרומה גדולה לא ניתנה בה, לא נתנה בה התורה שיעור. תכתיב ראשית בגנך. ורבלן הוא דאמרי שיעור עין יפה ובינוני ורעה, כלומר עין רעה, קמצן. אם כך, בעומד, אם היה מדובר בתרומה גדולה, סגי, עומד זה מתאים, זה מספיק. דינמי לא יאיב כשיעור, אם הוא לא נותן השיעור הזה ש, שנרשם עכשיו, עין יפה, זה בעצם 1 מ-40, בינוני זה 1 מ-50, 2%. גם אם לא נתת את השיעורים האלו, חיטה אחת פותרת כל הקרי, זה מעיקר הדין, אפילו חיטה אחת מספיק. אבל גבי לוי, מעשר מן המעשר כתיב, וצריך למדוד. המילה מעשר מצביע על, על, על כמות מדויקת. אז מה זה מחשב? הגמרא עונה, המני, המקור שראינו בעמוד א' שכתוב בו מחשב כשמדובר בתרומת מעשר, אל אבא אלעזר בן ג' היא. זה שיטת תנאים, שיטה מיוחדת. דתניא, אבל אלעזר בן ג' אומר, אצל הלוויים בתורה כתוב ונחשב לכם תרומתכם. המילה תרומתכם בלשון רבים, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, מה שראינו מקודם ברשי, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. רק נדייק פה, אנחנו הרחבנו יותר במילה עומד, כאילו בערך. מחשבה זה ההפרשה שאדם נותן עיניו, הוא מסתכל בצד זה של הקרי ואוכל בצד אחר. כלומר, הוא בעיניו, הוא מצביע בעיניים על חלק אחד מהקרי, והוא נחשב, הוא אומר זה יהיה בראש שלו, הוא אומר זה יהיה לתרומה, והוא ממשיך לאכול מצד השני. זה עובד, זה נחשב הפרשה. אנחנו חוזרים לגמרא. גופה, אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון לקיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבלים, כשלוי מקדים את הכהן ולוקח את המעשר ראשון בעודו בשיבלים, שמו טוב לו לתרומת מעשר. הרי תרומת מעשר נלקח ממעשר ראשון, אז הוא לקח שיבלים בתור מעשר ראשון. זה גורם לכך שהלוי לא יכול להמשיך לאכול מהמעשר שהוא לקח עד שהוא מפריש תרומת מעשר. זה נקרא טבל, טוב לו, לשון טבל. מה הייתה אמה? למה ככה זה? אמר רבה, הועיל ויצא עליו שם מעשר. רשי כותב, הועיל ויצא עליו שם מעשר, ורחמנה הוא אמר, התורה אומרת והרים אותם, ממנו מעשר מן המעשר. ושנקרא מעשר, הזקיקם, התורה מחייבת את התוצר לתרומתו. אם זה מדובר בתבועה, או כפי שראינו מקודם בקטניות, מה זה לתרומתו? זה התרומת מעשר. לפני שנתקדם, אנחנו מסתכלים בשוליים תחת הכותרת נושא, שכתבנו מעשר ראשון שקדימו בשיבלים פטור מתרומה גדולה. הגמרא, אמר ריש לקיש, אמר רבי שמעון בן לקיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבלים, הלוי הגיע לבעל הבית שיש לו יבול, אמנם בלי גמר המלאכה, והוא לוקח 10% ממה שיש. זה 10% מ-100%. בדרך כלל לוי מגיע בשלב שבעל הבית כבר נתן המעשה, את התרומה לכהן. אז ממה שנשאר, נגיד 98%, אם הבעל הבית הפריש בעין בינונית זה 2%, אז הלוי לוקח עשירית מ-98% ממה שהיה. במצב כזה שהוא בא ולוקח את השיבלים, הוא בא ולוקח את ה-10% לא מ-98% אלא מ-100%. עכשיו, אותו לוי, כתוב רבי שמעון בן לקיש אומר פטור מתרומה גדולה. הוא לא צריך לדאוג לכך ש, שהוא יפריש, נגיד 2%, 2% זה השיעור של תרומה גדולה. אנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים כבר בדקות האחרונות. הוא לא צריך להפריש מהמעשה הראשון שהוא לקח את החלק שבו שהיה יכול להיות תרומה גדולה. למה הוא לא צריך להפריש את זה? שנאמר, והרימו אותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. אנחנו מדייקים פה, מעשר מן המעשר, אמרתי לך, זה מה שלוי צריך להפריש, זה עשירית ממה שהוא לקח בתור תרומת מעשר, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. לא תרומה נוספת, היינו התרומה הגדולה. עמלי רב פפלה באי, אחי, אם ככה גזירת הכתוב שאומרת מעשר מן המעשר ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר, איך אפילו הקדימו בקרינמי. זה אמור להיות אותו דבר אם הלוי המתין עד שבעל הבית עשה הגמר מלאכה ויצא קרי, הרימה של תבואה אחרי הדישה, והוא הקדים והגיע לשם לפני הכהן, תגיד אותו דבר, שלקח 10% מ-100% קרי, ומשם, מתוך מה שהוא לקח, אחרי שהתבואה הייתה כבר קרי, דהיינו דגן, לא צריך להפריש תרומה גדולה, וזה לא נכון. אמר לי, אביי עונה, עליך אמר קרא, לגבי ההצעה שלך, אפילו קדום בקרי, אבל הפסוק אומרת, לא כן. מה כתוב? מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. מכאן, וזה גם באותו מקום בספר במדבר פרק י"ח, ציטטנו עכשיו פסוק כ"ט, ושם נאמר הדבר הזה, שממה שאתה לקחת, קיבלת, אתה חייב לדאוג לתרומה, תרומה גדולה. שואלת אומה, ומה ראית? למה אם הוא הקדים אותו בשיבלים הוא לא צריך להפריש התרומה גדולה, אבל אם הוא לקח את המעשה הראשון אמנם לפני הכהן, אבל במצב של קרי, הוא כן צריך להוציא ממה שהוא קיבל 2% בתור תרומה גדולה וגם 10% לשם תרומת מעשר. הגמרא עונה, יש הבדל, היי אידגן והי לא אידגן. הקרי הוא במצב שהתבואה הפך להיות דגן. דגן הוא אחרי שדשים את השיבלים, וזה המצב שבו אתה חייב להפריש תרומה, לא לפני כן. והי לא אידגן זה שהוא לקח אותו בשיבלים. רשי כותב, היי אידגן, הקדימו בקרי, כבר נעשה דגן, ומשבא לכלל דגן, חלה עליו חובת כהן. דהיינו התרומה הגדולה, דכתיב, ראשית דגנך. אם כך, מסתברא, דהי קרא דזכות הדכהן, מה שהתורה מזכה את הכהן לקבל התרומה הגדולה שלו, הקרי תשדי. תשלח אותו, תשייך את הפסוק למצב של קרי. אנחנו חוזרים לגמרא, ועבר לפני כן נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. קשר בין גמר מלאכה למעשרות, זה השלב שבעל הבית חייב להפריש, ואיסור מלאכה בשבת. כלומר, האם הפעולה שמביאה לידי גמר מלאכה במעשרות, זה דבר ששייך לכל ימי החול, אם עושים את הפעולה הזאת בשבת, הווה מלאכה לעניין שבת. אז האם יש קשר, שוב פעם, בין גמר מלאכה, יש פעולה שמביאה לידי גמר מלאכה וממילא חיוב הפרשות, ומלאכת שבת. יש 39 מלאכות ברשימה של אבות מלאכות של שבת. אנחנו עושים לבחון האם הפעולה שמביאה לידי גמר מלאכה, אם הוא נעשה בשבת, האוסעו יהיה חייב מיתת בית דין בתור עובר על חילול שבת. הגמרא, גם שכחתי, יש עוד התייחסות מבחינת מבנה הגמרא. כתבנו תחת הכותרת מבנה, יש מעוין ומספרים רומאים 1-2, שני לשונות בדברי רבי אלעזר. בהמשך נראה משולשים, הם שני, הם מגישים את המילה מתקיף, קושיות, בכיוונים הפוכים. כעת הגמרא, תנן התם, המקלף שעורים. רשי כותב, לאוכלן כלופים חיים, בלי בישול, לאכול אותם ככה. אז הוא מקלף, הוא מוריד את הקליפה החיצונה של השעורה, מקלף אחת, אחת ואוכל. הוא עושה ככה, הוא יהיה פטור מהפרשת התרומות ומעשרות. זה נקרא אכילת ארעי. רשי כותב, אוכל ופטור מן המעשר, דכי הי גבנה אכילת ארעי אי, ובשלו נתמרחו בלי מרוח, קאי, שמקלפן מתוך שיבולת שלהם. אז זה שלב די מוקדם, אחרי הקצירה, אז יש לך שיבולות של שעורים, ואתה לא דש אותם, ויש את הפעולות המשכיות, לא עושה, רק מקלף אותם אחד אחד. זה גורם לכך שאתה פטור ממעשרות, כי זה נקרא אכילת ארעי. ממשיך הגמרא, ואם קלף ונתן לתוך ידו, והוא צבר אצלו הגרעינים האלו, חייב. רשי כותב, חייב במעשר דהווה לקבע. לא, בדוגמה הזאת הוא לא אוכל אותה מיד אחד אחד, אלא הוא מקלף ונותן לתוך ידו. אמר רבי אלעזר, ממשיך הגמרא, וכן לשבת. מה זה? רשי אומר, וכן לשבת, אחת אחת לא הווה מפרק תולדה דדש. מפרק זה להוציא את האוכל מתוך הקליפה שבו הוא נמצא, שהוא תולדה של האב מלאכה בשבת של דש, דישה. אם הוא עושה את זה אחד אחד, כמו שתיארנו מקודם, מקלף אוכל, מקלף אוכל, דקלאחר יד הוא. קלאחר יד ביטוי של שינוי, הוא לא עושה את המלאכה כדרכו. אבל מי שקבצן בידו, הווה תולדת דישה וחייו. ואז הוא עובר מדורייתא, משום תולדת דש. ממשיך הגמרא, איני, האם מה שנאמר עכשיו זה מדויק? והרב, מקלפלי דביתו, קסי קסי. האישה של רב, אשתו של רב, הייתה מקלפת כוסות בשבת. ורב היה אוכל את זה בלי להפריש מעשרות. ורב חייא, מקלפלי דביתו, קסי קסי. גם אצל רב חייא, אשתו עשתה כך. אז מה עם דבריו של רבי אלעזר? אלא יתמר, הסיפה יתמר. אנחנו עוד מעט נראה עוד מעוין, אז זה לשנה שנייה דבריו של רבי אלעזר, כי מה שהוא אמר מקודם לא מסתדר עם המציאות או ההנהגה של רב ורבי חייא. אז אמרנו שכנראה מעבר לכנראה, רבי אלעזר אמר דבריו הסיפה. מה כתוב שם בסיפה? המולל מלילות של חיטים. מולל מלילות, אנחנו נראה אחר כך הגמרא תשאל כיצד מולל, אבל זה בעצם פעולה, אפשר לומר ידנית, שהוא מפריד את הקליפה מהתוך, מהאוכל של התבועה, של החיטה. אז המולל מלילות של חיטים מנפח על יד, על יד ואוכל. ואם נפח ונתן לתוך חיקו, לתוך חיקו בשולי בגדיו, חייב. אז הוא חייב להפריש. אם הוא מנפח על יד, על יד, אז הוא לא חייב להפריש. ראינו את הביטוי הזה על יד, על יד, בדף י' ב' עמוד ב', והכוונה מעט, מעט. אז אם הוא עושה את זה ככה מעט מעט, יכול לאכול בלי להפריש. אבל אם הוא מלל ונפח, זה, ובכך מפריד את הפסולת מהגרעינים, מהאוכל, ונתן לתוך חיקו, הוא חייב להפריש. זה לגבי דיני תרומות ומעשרות. אמר רבי אלעזר, וכן לשבת. אבל הגמרא שואלת, מה תקיף לרבי אבא בר ממא, ורישא למעשר אין לשבת לא? האם הרישא הוא שייך רק לגבי דיני הפרשות ואין לו השלכות לגבי שבת? ומי כמידי לעניין שבת לא הווה גמר מלאכה ולמעשר הווה גמר מלאכה? כי אמרנו מקודם שאם ברישא אמרנו שאם הוא קלף את השעורים ונתן לתוך ידו, אז הוא חייב במעשרות. ניסינו לשייך את זה גם לשבת, אבל דחינו. אבל מה שיוצא שהוא קלף ונתן לתוך ידו, הוא גמר מלאכה לעניין מעשרות, אבל לא נחשב מלאכת שבת. זה שאלת הגמרא, ואנחנו רק נקרא את זה עוד פעם. ומי יקמידי לעניין שבת לא הווה גמר מלאכה ולמעשר הווה גמר מלאכה? זו קושיה מכיוון אחד. עכשיו נראה הפוך. מה תקיפלה רב ששת ברי דרב אידי ולא? והרי גורנן למעשר. תשימו לב, יש כאן אצלנו בגמרות המסומן דחייה, דחינו, אנחנו מנסים לדחות את מה שרבי אבא בר ממל העלה כקושיה. אנחנו אומרים לא כן הדברים, אפשר להפריד. כלומר, יש מצב של גורן. גורן הוא ביטוי שאומר גמר מלאכה, וכעת אתה חייב להפריש מעשרות. ובכל זאת, לגבי שבת אינה נחשב מלאכת שבת. נקרא עכשיו בפנים. מה תקיף לרב ששת ברי דרבידי ולא? והרי גורנן למעשר, דתנן, איזו גורנן למעשר? מה נחשב הגמר מלאכה? זה גם תלוי על כל מין ומין. הקישואים והדלויים, מי שיפקסו. רש"י כותב, שורה שלישית מתחת לגמרא, מי שיפקסו, מי שניטל פיקס שלהם, והוא כמין פרח בראשו. כמו שיש בתפוחים, ונופל מאליו כשמתייבש. זה לגבי הפירות האלו, הקישואים והדלויים. ממשיך הגמרא ואומרת, ושלא פיקסו, מי שיעמיד ערימה. רש"י כותב, ושלא פיקסו משיעמיד ערימה, כלומר, ואם עד שלא פיקסו העמיד ערימה מהן, כמין קרי, הוקבעו, זה קובע למעשרות. אתה לא חייב, אתה חייב כעת להפריש תרומות המעשרות. על מה? מה רואים מכאן? המדת ערימה הווה גמר מלאכה למעשר. ולעניין שבת, מי שהביא בצלים לביתו, אין העמדת ערימה מלאכה. אנחנו נחזור לגמרא. ושלא פקסו מי שיעמיד ערימה, ותנן נמי גבי בצלים, מי שיעמיד ערימה. זה לגבי הפרשות תרומות מסות. ואילו גבי שבת, העמדת ערימה פטור. אם אדם מערים בתוך ביתו ערימה של פירות, הוא לא חייב משום לכת שבת. ובכל זאת, הפעולה הזאת כן נחשב גמר מלאכה לגבי הפרשות. אלא מה יתלך למימר? אז מה כן צריכים לומר? מלאכת מחשבת עשרה תורה, זה לגבי הלכות שבת. החנמי מלאכת מחשבת עשרה תורה. עכשיו ברשי, שלוש שעות מהסוף, אלא מה יתלך למימר? אף אגב, זה למעשה הווי מלאכה. לשבת לא הווי מלאכה, זה מלאכת מחשבת, שהיא מלאכת אומנות, עשרה תורה. מה זה מלאכת אומנות? זה פעולה שצריך תכנון, צריך חשיבה, שנסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן, בויקל, בפרשת ויקל, ואתם מלאכת מחשבת כתיב. אפשר לראות ולסתכל בפסוקים, לראות שככה כתוב. ומהסמיכות הזאת, מהלכות, משמירת שבת, ובניין המשכן שמתואר כמלאכת מחשבת, לומדים ש... כדי לחשב מלאכה בשבת צריך להיות משהו, נקרא לזה עם טיפה של שכלול, וזה לא חן בעניין העמדת הרימה כמו שראינו כאן. כעת יש סימון חדש, הפס הכפול, וזה אמור להדגיש שתי שאלות, וכתבנו אותן בצד, כיצד מולל ואחר כך כיצד מנפח. אנחנו ראינו את הביטויים האלו למעלה, המולל מלילות, וגם ראינו את הביטוי ואם ניפח ונתן לתוך חיקו. אז כאן הגמרא שואלת כיצד מולל. רש"י שתי שורות מהסוף אומר קצר מולל ביום טוב, דאמרן ליאל בדף י' ב' עמוד ב', מוללים מלילות, והוודאי שינוי באי מעובדה לכל, צריך לעשות את הפעולה בשונה ממה שהיית עושה בימות החול. אז אנחנו הזכרנו המולל מלילות למעלה פה, אבל רש"י מכוון אותנו לדף י' ב' עמוד ב', שזה בעצם הציטוט שראינו כאן בי' ב' עמוד ב'. אתם יכולים לראות את זה חמש שורות מסוף עמוד, שם כתוב המולה מלילות מערב יום טוב למחר מנפח על יד על יד. פה זה אולי טעיתי, לא דייקתי מספיק, כי פה זה לא ציטוט משם, זה משהו אחר. בכל אופן, רש"י היה חשוב לציין שאנחנו מדברים על מולה מלילות מערב יום טוב, כי אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה בתור שינוי. אביי משמי דרב יוסף אמר חדה אחדה. אתה לוחץ את הגרעין עם הקליפה בין הגודל לאצבע. רב אביה משמי דרב יוסף אמר חדה אתרתי, זה בין הגודל ושני אצבעותיו. רבה אמר כיוון דמשני, עושה את זה באופן משונה, אפילו חדה אקולו נמי. דוגמאות, כל אלו דוגמאות של שינוי ומה שנצרח, כמו שראינו מקודם ברש"י. עכשיו כיצד מנפח, גם זה מיוד ב' עמוד ב', שש שורות מהסוף, ורש"י מציין את זה בסוף העמוד כאן, כיצד מנפח, דאמרינן ליאל למחר, מנפח מיד ליד בשבת. רק נשים לב לביטויים, מקודם ראינו את הביטוי על יד על יד, וכאן זה מיד ליד. התייחסנו, הגמרא התייחסה לזה, גם רש"י בי"ב עמוד ב', שני ביטויים שונים. אז כשאומרת הגמרא כיצד מנפח, על פי מה שנאמר שם, שאם אדם מלל מלילות מערב שבת, ביום השבת הוא יכול לנפח, אבל איך עושים את זה? אז אמר רב עד הבר אבא, אמר רב מנפח, ממשיך הגמרא לדף י"ד, מקשרי אצבעותיו ולמעלה. רש"י אומר ולא בכפו, לא בכף ידו. מחקו, ממשיך הגמרא, מחקו, לשון צחוק, מחקו, עלה במערבה. כיוון דמשני, מאחר שהדבר הזה נעשה בשינוי, אפילו בכולי יד הנמי, לא צריך להקפיד על כך דווקא מקשרי עצבותיו למעלה. אלא, אומר בלעזר, מנפח בידו אחת, ובכל כוחו. עד כאן שיעורנו להיום.